עם קריירה, הפודקאסט שילווה אתכם בתהליך חיפוש עבודה וקריירה עם המרואיינים והסיפורים הכי מעניינים.
ברוכים הבאים והבאות לעוד פרק בפודקאסט שלנו בונים קריירה. היום בפרק נראיין את תומר כהן. תומר הוא מייסד שותף בעמותת Tech to Peace, שמטרתה להשאיר את הידע וההיכרות של צעירים וצעירות, פלסטינים וישראלים, דרך טכנולוגיה, יזמות ודיאלוג. תומר יספר לנו איך בתור סטודנט צעיר וירושלמי, החליט לשים לעצמו יד, למצוא את הדרך לחבר בין אנשים שמגיעים מעולמות ורקעים שונים, אבל חיים במקום אחד, בעזרת כלים ייחודיים וחדשניים.
אנחנו נדבר עם תומר על יזמות חברתית, איך עושים את זה ומאיפה מתחילים. איך לוקחים סיכון ובונים מיזם חברתי מאפס, בגיל כל כך צעיר, בלי ניסיון ומשאבים להתחיל איתם. תומר יספר לנו איך נשארים נאמנים לרעיון כשיש לא מעט מכשולים ואתגרים בדרך, ואיך התפתח מקצועית בשנים האחרונות לצד פיתוח המיזם. אז אילה, נראה לי שאת יכולה לתת לנו איזשהו אינפוט על, על מיזם חברתי.
מהמם. אז כן, האמת שבשנים האחרונות אני באמת בעולם הזה של יזמות ויזמות חברתית, יותר מהצד הזה של ארגונים שתומכים פיננסית וכלכלית ונותנים תרומות או השקעות. אז יצא לדבר עם לא מעט יזמים ויזמות ולעזור ולהתייעץ, חלק כאלה שרצו להקים מיזם, חלק שהיו בתהליך, חלק שסגרו אותו ורצו להבין מה קרה שם ואיך הם יכולים להתקדם הלאה מזה. אבל האמת שלאחרונה אני גם רואה המון תנועה מצד אנשים שעובדים בחברות עסקיות, ואומרים לעצמם, רגע, אני מרגיש שכאילו משהו חסר לי, היומיום שלי הוא רק המשימות 1, 2, 3 שאני עושה, חסר לי משהו חברתי, חסר לי
איזשהו פן,
כן, איזה ערך מוסף, ואולי דרך העבודה אני יכול להשלים את זה, כי וואלה, למי זמן פנוי? הרבה מאיתנו, אני לא יודעת כמה מאיתנו, מהחברים לפחות, מתנדבים או עושים דברים אקסטרה. אני בעבר התנדבתי בזיכרון בסלון, עדיין קצת עושה את זה בקפסיטי מסוים, שאגב זה גם קם עם מיזם חברתי של עדי אלצ'ולר ועוד קבוצה של חברים שבעצם רצו לקדם את העניין של מודעות ליום השואה ובעצם הניצולים בישראל. ואגב, תוך כדי הזמן, זה התרחב, זה התהווה, זה הפך לממש מיזם ועמותה רשומה, עם ממש פעילות נרחבת, ובאמת הרבה פעמים אני מרגישה שהנושא של יזמות ויזמות חברתית בא ממש מהבפנים של אנשים, כאילו אם יש איזה נושא שממש קרוב אליהם, או חוויה, או אפילו בן משפחה שחווה משהו, והם רוצים איכשהו לתקן משהו בעולם, בחברה שלנו, או לקדם את הנושא, היה לאחרונה הקוטיזם, זה נקרא בעצם על שם הקטון לאנשים עם אוטיזם ועל הספקטרום, וזה היה מדהים, באמת עשרות אנשים השתתפו בזה, אני השתתפתי בזה בתור שופטת בהקטון, אבל זה באמת נבע מאבא שיש לו ילד על הספקטרום, ורצה לראות איך באמת אפשר לשלב בחברה אנשים כמור, כי יכול להיות שעד עכשיו המספרים מאוד נמוכים, אין ממש מודלים שבאמת עוזרים לעשות את זה, ווואלה, הוא קם ועשה את זה, וקרא לעוד אנשים שהם יזמים, לראות מה המיזמים שהם רוצים לעשות, ולעזור להם לגייס כסף, ווואלה, זה מדהים. אז אני לא יודעת, מור, יש נגיד נושאים שלך הם מאוד קרובים, שהיית רוצה לעשות איתם משהו, אבל את לא יודעת איך?
האמת שכן, אני חושבת שכל חברה צריכה להכניס את הפן הזה לתוך הארגון שלה. אני נגיד נורא מעניין אותי פערים חברתיים, כלכליים, כל העולם הזה של סוציו-אקונומי, אנשי פריפריה, מרכז, תמיד משהו שניסיתי נורא לקדם. ויהיה גם נחמד לדעת מה בעצם ההבדל בין מיזם חברתי לעמותה, איפה הדקויות פה.
אז הרבה פעמים זה באמת מתחיל מרעיון של מישהו שרוצה לעשות משהו שמשפיע לטובה. ולא לרע, כי אנחנו צריכים לזכור שאימפקט יכול להיות גם שלילי, אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצמצמים את האימפקט השלילי שלנו ומגבירים את החיובי, ובעצם, את יודעת, מתחילים לעשות איזושהי פעילות מסוימת, ברגע שזה כבר ממש מתחיל להתמסד, ויכול להיות יש לזה מודל עסקי, מודל חברתי, כאילו משהו יותר מובנה, אז זה באמת יכול להתפתח לכדי ממש ארגון, עמותה, בעצם למסד את הדברים האלה. ואני חושבת שבאמת גם בשנים האחרונות אפשר לראות מודלים של עמותות שהן בעצם מקדמות או בונות איזשהו מודל עסקי שתומך בפעילות של העמותה. כי לרוב עמותות מסתמכות מה? מתרומות, כן. מטוב ליבם של אנשים.
וקצת סבסוד ממשלתי, שאגב, שזה גם משהו מעניין, כי בישראל יש המון עמותות. יש כרגע בסביבות ה-36 אלף עמותות ללא כוונות רווח. אני לא יודעת אם זה בהכרח אומר דבר טוב, זה אומר שהחברה שלנו מאוד פעילה, אבל היא גם מנגד אומרת שהממשלה לא בטוח מתפקדת מאה בסיפור הזה. אבל אנחנו תכף נבין קצת יותר. נראה לי שזה הזמן להציג את תומר כהן שנמצא כאן איתנו. תומר, מה קורה?
מצוין, מה העניינים?
הכל מעולה, כיף שאתה כאן. האמת שעד עכשיו לא יצאנו לגעת בנושא היזמות חברתית, סלש עמותות, ואנחנו נשמח ללמוד על זה קצת יותר. אז בוא תספר לנו קצת על עצמך, איך התחלת.
אז אני תומר כהן, בן 29, במקור מירושלים, ועד היום מצפה אולי לרגע שגם אני אחזור לירושלים, אבל זה כבר דיון אחר. בשורה התחתונה אני בן 29, יזם חברתי, שותף מייסד ומנכ"ל משותף יוצא, של עמותת Tech to Peace, Tech 2 Peace, שבעצם מה שאנחנו עושים זה לחבר צעירים וצעירות ישראלים ופלסטינים בגילאים 20 עד 30 באמצעות סדנות הייטק, סדנות יזמות וסדנות דיאלוג. בעצם המודל שלנו בנוי על שני מרכיבים עיקריים. המרכיב הראשון זה סמינרים של שבועיים בפריפריה, אם זה בירוחם, בג'יסר א-זרקא, בנצרת, באבו גוש ובעוד לוקיישנים ברחבי הארץ, שלאורך שבועיים 30 חבר'ה, 15 נשים, 15 גברים, ערבים ויהודים, גם ישראלים ופלסטינים מהגדה, עם מחנות פליטים, מהפזורה הבדואית, מהצפון, יהודים מכלל רחבי הארץ, מכלל האוכלוסיות כמעט, למעט אולי חרדים, שמגיעים אלינו לשבועיים שלמים, לבוא, לעשות סדנות דיאלוג, להכיר את האנשים מהאוכלוסיות האחרות, להיפתח, להבין את הנרטיבים של האחר, ותוך כדי גם בעצם נוסיף לכלים היזמיים והטכנולוגיים שלהם, אם זה תכנות או פיתוח אפליקציות, או AI, Artificial Intelligence, כל אחד בעצם בוחר או בוחרת את המסלול שהוא או היא רוצה, וזה כמובן בתנאי פנימייה, ישנים בשבועיים שלמים בלוקיישן, וזה חוויה מאוד עוצמתית לאנשים, כי רוב האנשים שמגיעים אלינו בחיים לא יצרו חברות או קשר מעמיק עם אנשים מהצד האחר. וחוויה כזאת של לבוא ולהכיר וגם להיפתח לעולם היזמי והטכנולוגי, זה מאוד מאוד משנה להרבה מאוד מהאנשים, משנה פרספקטיבות, משנה את המסלול חיים אפילו, השבועיים הנקודתיים האלה. וכלל השבועיים האלה מתחבר למטרה ולרעיון הגדול, שבעצם מה אנחנו רוצים לעשות פה. ופה זה מתחבר לתוכנית בוגרים, שאחרי שבועיים של סמינר, כלל המשתתפים והמשתתפות עוברים בעצם לסטטוס ממשתתף ומשתתפת לבוגרים של התוכנית, שיש קהילת בוגרים מאוד מאוד פעילה, שפועלת בכל רחבי הארץ והגדה, עם הרבה מאוד הכשרות, מפגשים חברתיים, סדנות דיאלוג, הזדמנויות כמו למשל מנטורשיפ עם מקינזי, קורסים אונליין מטעם MIT, עם הרבה מפגשים, אנחנו עושים גם למשל עם מייקרוסופט, אחת לכמה זמן אירוע בתחום ה-professional development או הייטק, ובעצם מקבלים הזדמנויות. כן. והדבר האחרון זה גם חיבור אחרי זה לאקסלרטור לסטארט-אפים, שיושב בירושלים ובבוסטון, וחלק מהבוגרים שלנו אחרי זה גם ממשיכים ממש להקים סטארט-אפים. ערבים ויהודים, ישראלים ופלסטינים, נשים וגברים, ביחד מקימים עסקים, שכבר חלק מהם כבר גייסו כספים, חלק מהם אפילו כבר בשלבים יותר מתקדמים.
אני זוכרת איזה סיפור הצלחה אחד, נכון? של האקסלרטור.
יש כמה, והסיפור הכי מיוחד אולי, זו של בוגרת מהמחזור הראשון שלנו ב-2018, השתתפה בסמינר הראשון, בשם זד החאז', שהיא הקימה אקסלרטור לסטארט-אפים, היא עבור נשים בכל רחבי המזרח התיכון, כלומר, נשים שהן פאונדריות או קו-פאונדריות של סטארט-אפים מישראל, מהגדה, ממצרים, מערב הסעודית, מאיחוד האמירויות ובעוד מקומות. בעצם סטארט-אפים שבמיוחד נוגעים לתחום אגריטק או לתחום הדזרט-טק. כלומר, טכנולוגיות שקשורות למדבור או שקשורות לחקלאות. וכבר הן רצות, אם אני נותן, למחזור השני, ועושות אימפקט מדהים. היא ישבה בפאנל לא מזמן עם אראל מרגלית, מנכ"ל בנק הפועלים וראש עיריית ירושלים. בחורה בת 26-27.
וואו, מדהים.
פגשנו אותה ממש, היא הייתה באמצע הלימודים שלה, עדיין לא הבינה לאיפה היא הולכת, והצלחנו קצת, לפחות טיפה, לתרום ולקדם ולסייע, ומאז אנחנו מלווים אותה, וכמובן... זה באמת סיפור מרגש.
תספר לנו קצת, אז בעצם, איך התחלת? איך מתחילים את הדבר הזה? איך בכלל, למה דווקא ללכת לכיוון הזה?
איך הרעיון נולד?
אז התחיל מזה שפגשתי את השותף המייסד השני, את אורי רוזנברג, והוא סיפר לי שהוא, ביחד עם השותפה השלישית בהקמה של טק-טו-פיס, עביר אבו ליבדה ממזרח ירושלים, איך הם מריצים סדנאות דיאלוג לישראלים ופלסטינים ולעוד קבוצות אתניות, גם בישראל, גם בגדה וגם באירופה. ואמרתי לו, תשמע, זה נורא מגניב, אתה מביא אוכלוסיות שונות, ואתם עושים אימפקט, ומחברים בין אנשים. ואז הוא אמר לי, שמע, תומר, אבל יש עוד דברים שבאמת אפשר לקדם, אפשר לעשות אולי קצת אחרת. וכשדיברנו ופיתחנו את הנושא, הבנו שיש שני pain points, שני נקודות כואבות עיקריות, שמשותפות להרבה מאוד מיזמי דיאלוג, ארגוני דיאלוג, סמינרים של דיאלוג בישראל, באירופה, כמעט בכל מקום. דבר ראשון, שתמיד אותם המשוכנעים מגיעים. כלומר, קשה מאוד להביא אנשים שהם לא מהחצי אחוז של המשוכנעים, בדרך כלל אם זה ישראלים, זה באזור מרכז תל אביב וקצת צפונה, ואם זה בגדה המערבית, זה האליטה של רמאללה, וכמעט אף אחד אחר לא. כלומר, 99 או 99.5% מהאוכלוסייה, לא מגיעה לסדנות דיאלוג ולא מתעניינת בתחום הזה. אז קשה מאוד להביא אנשים שלא מכירים לפגש. הדבר השני, שלהרבה תוכניות אין המשכיות. גם אם עכשיו אנשים, ישראלים ופלסטינים, ערבים ויהודים, נפגשים ועוברים חוויה מדהימה. אבל כל אחד חוזר לבית שלו, שאלה, פלסטינית חוזרת למחנה פליטים שהיא גרה בו, הישראלית חוזרת לעיר שהיא גרה וממשיכה במסלול חיים שלה לאוניברסיטה או לכל תחום... התפתחות מקצועית אחרת, ואין המשכיות. אז חשבנו איך אפשר ליצור את ההמשכיות, לתת למשתתפות ולמשתתפים את הערך המוסף, גם מבחינת הקריירה, וליצור חיבור אמיתי ועמוק שיחזיק מים שנים קדימה. ועל הדרך גם להביא את האנשים הלא משוכנעים, את האנשים, את ה-99.5% מהאוכלוסייה שתמיד לא הולכים ובחיים לא יבואו לסדנת דיאלוג, איך נביא את כולם לדבר כזה? ניצור סמינר של הייטק ודיאלוג, Tech to Peace, שבעצם נזמין את כל מי שרוצה גם להכיר את האחר, אבל גם לפתח לעצמו או לעצמה קריירה והתפתחות מקצועית.
ממש להעלות מודעות סביב הדבר הזה.
גם, כן.
כי הייטק זה משהו שדופק חזק ביום-יום שלנו, אבל ליצור את הדיאלוג עם אוכלוסיות כאלה, זה הערך המוסף שצריך לעלות על סדר היום, נראה לי שאתם עושים את זה. מעניין אותי אבל לדעת, בתור צעיר ירושלמי, אם זה משהו שכבר התחיל אז, כי כמו שאילה אמרה מקודם, כולנו מתחילים איזשהו מקום שיותר קרוב אלינו. אז מעניין אותי אם זה משהו שבאמת התחיל מהמקום האישי שלך, מהחוויה שלך בתור ירושלמי.
אז התשובה היא חד משמעית שכן. אני גדלתי בירושלים... הייתי ילד באזור גיל בין 7-10 בתקופה של האינתיפאדה השנייה, ובכל הארץ מרגישים את הסכסוך, במיוחד הדור שלנו של ה-20 ושכבר כמעט 30, אבל בירושלים זה יותר אינטנסיבי. בירושלים זה ברור שאם הולכים לחבר אז לא עולים על אוטובוס, כי האוטובוס הזה יש סבירות לא קטנה שהוא יתפוצץ, שברגע שיש אוכלוסיות שכל כך קרובות אחת לשנייה, אבל גם כל כך בהכחשה ובכיתוב אחת מהשנייה, והחיכוך כל הזמן על הפרק, לא משנה איפה הולכים, אז זה מאוד מאוד מעצב ומאוד מאוד מוזר ונורמלי בו זמנית. כי למשל, העובדה שלגדול המציאות כזאת של הילדים בשנות ה-90, שבעצם... אנחנו לא ידענו מה זה נורמלי ומה זה לא נורמלי. כלומר, הנורמלי שלנו היה שאוטובוסים מתפוצצים ושיש פיגועים ושאנחנו לא מכירים את האוכלוסייה השנייה, ואתה מתרגל לדבר הזה, ובו זמנית אתה אומר, רגע, זה לא נורמלי. זה לא אמור להיות ככה. וזה מאוד עניין אותי כבר בתקופה הזאת שהייתי ילד על סף הנער, למה לא, שלא, יש פה, אני בטוח שיש אנשים טובים מהאוכלוסייה השנייה, גם אצלנו יש הרבה אנשים טובים, למה שלא נעשה עם זה משהו, למה שהקיצוניים יכתיבו לנו את החיים.
וגם סביב נושא אחד, כאילו סביב פוליטיקה, סביב מיליטריזם, כאילו סביב נושאים שכאילו הם באמת מכתיבים לנו את הסדר יום, ולהכניס אולי טכנולוגיה ואולי יותר עבודה, תחומים כאלה, נראה לי יוריד את הקיצוניות.
נראה לי גם, זה כאילו לקחתם את המכנה משותף, אני אקרא לזה הכי נמוך, אבל זה לא באמת הכי נמוך, כי זה דווקא הכי גבוה, שזה תעסוקה, ובעצם מה אנחנו, איך אנחנו יכולים למנף את החיים שלנו, כאילו בתכלס בסופו של דבר, כולנו עובדים כל היום, זה עיקר הזמן שלנו, כשאנחנו ערים, ובעצם מצאתם איזשהו תווך כזה, שאני לא יודעת אם אז זה בעצם היה באמת כמו עכשיו, אבל עכשיו ההייטק והטכנולוגיה זה כאילו שיא השיאים, אז כאילו באמת, גם למנף את העובדה שזה כאילו, המקום הזה, וכאילו זה באמת רווח, אבל גם הנקודה של לקחת את הנושא של תעסוקה וטכנולוגיה ויזמות, ואיך כאילו לשלב את זה ביחד.
אנחנו אומרים אפילו משהו יותר מזה. אנחנו אומרים שרק סנות דיאלוג, זה לא מספיק. כי הרוב לא יגיעו לזה, וגם אם יגיעו, הם לא ישארו הרבה זמן. כי אין את האינצנטיבה שיכול להחזיק לאורך שנים קדימה. והדבר השני, אי אפשר רק תעסוקה ורק הייטק, כי בסופו של דבר אנחנו חיים פה במציאות די מעגלית שכל הזמן יש רגיעה, הסלמה, הסלמה, התפוצצות, ואז עוד פעם רגיעה. וכשיש קשרים שהם קשרים נטו עסקיים, ולא קשרים גם בהבנה של הנרטיב של האחר, להכיר את האחר, למה הוא חושב בצורה שהוא חושב, גם אם הם לא מסכימים, ואין היכרות באמת מעמיקה, אז אנחנו, לפי הדאטה שאספנו כבר על הבוגרים שלנו, קרוב כבר לשלוש וחצי שנים, מכל המוניטורינג ואבליואשן שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להצביע על זה שזה בהחלט המודל המשולב של הייטק ודיאלוג בו זמנית, זה המודל, מבחינתנו לפחות המודל המנצח, כי אי אפשר להישען רק על אחד מהדברים. כן. בטח לא אורך הזמן.
מודל היברידי חם.
כן.
אתה יודע להגיד לנו בעצם מה ההבדל במיזם חברתי לעמותה? יש בכלל הבדל? כאילו, זה נכון בכלל להפריד בין השניים?
אם כל עמותה, כמעט כל עמותה הייתה בהתחלה מיזם, הרבה מהעמותות היו בהתחלה מיזם, לגבי הסנריה ההפוך, לא כל מיזם זה עמותה. בשורה התחתונה, אנחנו הסיפור הקלאסי, שבעצם הקמנו מיזם. עשינו סמינר אחד של שבועיים, לבדוק בעצם proof of concept, לבדוק אם זה באמת עובד. ראינו שזה עובד, התחלנו קצת יותר לגדול בגודל, גם באותה תקופה זכינו מפרס תקווה ישראלית ברוח נשיא המדינה ואוניברסיטת בן גוריון, ועוד שותפים כמו גוגל ומייקרוסופט ואחרים התחילו להצטרף אלינו, אז הבנו בעצם שאוקיי, יש פה משהו שמעבר למיזם, יש פה כבר תשתית והתכנות להירשם כעמותה, ויש גם סיבה להירשם כעמותה, כי בלי ה-proof of concept ובלי בסיס אמיתי לארגון, לא בטוח ששווה לעשות את הקפיצה ממיזם לארגון רשום עם כל הבירוקרטיה וכל מה שזה דורש מסביב.
תספר לנו קצת על אתגרים של להקים בעצם דבר כזה, תרומות, אני תמיד הרגיש שכאילו עמותות, אני לא מצליחה להבין איך הן מחזיקות לאורך טווח, זה כזה, הכל מתרומות, כאילו מי מחזיק את זה, כי זה אין פה מודל עסקי, זה לא רווחי הדבר הזה, אז מה?
אז היום זה כבר יותר מגוון, שיש הרבה עמותות, היא למה מבינה בזה הרבה יותר ממני, עמותות שבעצם עוברות ממודל של נטו תרומות, למודל שגם הכנסה מסוימת שיכולה לחלקל, כמה עשרות אחוזים אפילו יותר מזה מהתקציב השנתי של העמותה, או אפילו כמובן להגדיל את התקציב. יש עמותות שכבר עושות את זה, אבל לגבי השאלה של הקשיים.
כן.
וואו, כשהתחלנו את טקטופיס. הקשיים לא נגמרים. אין שבוע שמתוך חמישה ימים הרשמיים, השבעה ימים, שמונה ימים ש, שבפועל, ש, שחושבים על המיזם בתור, בתור השותפים המייסדים והניהול המשותף של העמותה, אין שבוע שאין בו קשיים מטורפים, וגם רגעים קצרים של, 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 של נחת בקטנה. אבל הסיפור בעצם מבחינתי, אני זוכר את הרעב הגדול שהיה לנו בשנה של ההקמה. אני התחלתי בדיוק את הלימודים בעברית, בגיאוגרפיה ומדע המדינה. ותוך כדי התחלנו עם המיזם. בעצם אני, אורי ואביר עשינו מצגת מאוד מכוערת בפאורפוינט, על הפנים. והתחלנו לחפש משקיעים, כלומר תורמים פוטנציאליים. פנינו לקרן מאוד גדולה שפועלת בירושלים, והם התעניינו במיזם, הבטיחו לנו את התקציב הראשוני, ומפה הבנו בעצם שיש כבר בסיס, אבל הקשיים הם קשיים שלא נגברים כשמקימים מיזם, כי פשוט אי אפשר לדעת מה יהיה. אי אפשר לנחש מה הדבר הבא שיבוא, כי אף אחד לא עשה את זה בצורה שאת או אתה עושים את זה לפניך.
תן לנו דוגמאות. איפה יש אתגרים שקשה להתמודד איתם ברמה היומיומית?
וואו, אני יכול לשתף אתכם בסיטואציה של בשנה השנייה שהקמנו את אקטופיס, או אפילו לפני זה, בשנה הראשונה, ממש חודש וחצי, חודשיים לפני הסמינר הראשון, להרים הפקה של שבועיים הפעם הראשונה לחבר'ה שמישהו כמוני שבחיים לא עשה משהו שאפילו יומיים הפקה, זה היה מאוד מאוד מאתגר, גם אם לחלק מהשותפים שלי היה כבר ניסיון בתחום. לצורך העניין, הוצאת אשרות לפלסטינים. אנחנו מביאים פלסטינים מהגדה, לסמינרים פה בתוך ישראל, ואורי, השותף המייסד, הוא כבר יצא לו לעשות תוכניות עם ישראלים פלסטינים, בארץ, באירופה. אז מבחינתי, היה לי ברור שאורי הולך לדאוג לאשרות. לא אתה אומר שאומנם יותר מתעסק בלוגיסטיקה, בהקמה של טקטופיס, אבל אין לו שום גישה, מושג וזה. ואז אנחנו שבועיים, שלוש שבועות לפני הסמינר, היי אורי, מה טוב, יש לנו אשרות? ואז אורי צועק עליי, תגיד, לא דאגת לאשרות, מה נסגר? ואז לא, אני אומר, אני בחיים לא עשיתי את זה, לך יש כבר איזה 15 שנה ניסיון בתחום, אני אמור לעשות את זה. ורק המחשבה על, אין לנו מושג בבירוקרטיה, למי לפנות, איך להתחיל, מה, ועוד שלושה שבועות הדבר קורה, ואני בתקופת מבחנים שנה א' באוניברסיטה, ולחץ חונק, ואני בלילה, כדורי שינה לא עוזרים כבר, ואני על סף התמוטטות עצבים. אז זה דוגמה לקושי. והדרך להתגבר על הקושי זה, רגע, לקחת אוויר, להבין של, אוקיי, מקסימום, לא נורא, לא קרה כלום, המיזם שאתה חושב עליו שלא יקרה, אתה תמשיך בלימודים, יהיה בסדר. ובעצם, במקום להסתכל על זה כבעיה אחת ענקית, תסתכל על זה שלב אחרי שלב. אוקיי, מה הצעדים שאני יכול לקחת כדי בעצם להתחיל ולפתור את הבעיה? הדבר הראשון, ממש ניתחתי את זה, אני זוכר, כתבתי על נף, דבר ראשון, לדבר לכלל הארגונים שאני מכיר, שאולי איכשהו אי פעם הוציאו אשרות, ארגוני שלום, שהוציאו אשרות לפלסטינים. ואז דיברתי עם הראשון לא, השני לא. השלישי אמר שכן, אבל כבר מי שזה לא, הגעתי לשביעי, שמיני, אולי תשיעי, אני כבר לא זוכר, ואמרו לי, אוקיי, אתה צריך לעשות X, Y, Z, תדבר איתו ואיתו, ואז כבר הבעיה העצומה הפכה להיות בעיה קשה, אבל שאולי יש דרך להתגבר עליה. אז זה החיים של להקים מיזם. אני אתן לו דוגמה אחת, כי אני מניח שיש עוד הרבה שאלות, אבל זה, בסמינר השני שעשינו בקיץ 2019, אחרי הזכייה בפרס תקווה ישראלית, שכבר היו לנו שותפים גדולים, כמו גוגל, מייקרוסופט, כבר אנשים קצת התחילו לשמוע עלינו, היינו במצב של חודש לפני הסמינר, חסרים 40 אלף דולר.
די.
בתקציב.
לא מעט.
כן.
מה הבעיה? תקשר למישהו במייקרוסופט.
כן, אה?
שומע?
הלוואי שזה היה כזה פשוט. ועוד פעם, אני נכנסתי ללופ הזה של עשרות לילות ללא שינה. אני בהתמוטטות עצבים, באמת, בלילה אני חברה שישנה, ואני שומע את הלב שלי דופק על פול ספיד, ואני לא יכול להירדם. ואז, והתפתח לנו ליד עם קרן גדולה שהתחילה להתעניין לתרום בנו, ושבועיים לפני הסמינר, הייתי בפגישה באוניברסיטת תל אביב, וקיבלתי טלפון, היי תומר, מה קורה? אני שמחה להתקן שהוועד המנהל של הקרן החליט לתמוך בכם $40,000+.
וואו. אפילו נשאר עודף.
כן.
משהו כזה.
אפשר לקנות מלא צ'וקולוקים.
זה שוקולד קטן סתם. פשוט אני זוכר שנפלתי על הדשא, פשוט התמוטטתי על הדשא, והרגשתי כאילו במכה ש4,000 קילו פשוט נפלו לי מהכתפיים, ואני עכשיו שכבתי ככה על הדשא באוניברסיטת תל אביב. אני זוכר שזה מישהי הסתכלה עליי וחשבה שהתעלפתי, ואמרתי לו, הכל בסדר, ופשוט חייכתי כמו מטומטם.
האמת שזה מדהים, כי זה 40,000 שקל שאתה מדבר על תרומה ל...
דולר.
40,000 דולר, כן, ועודף לצ'וקולוקים, לבעצם לעמותה, לאיזושהי מטרה שהיא באמת נעלה. לא נכנס אליך לה, כי זה לא איזה אקזיט שאתה עושה. זה באמת, אתה כל כך שמח מכסף שאתה מגייס לתרומה לאנשים אחרים בעצם, זה אפילו לא לך, כאילו, זה די מטורף.
אבל זה הבייבי שלו, זה כן שלו. כאילו, לא, בסופו של דבר זה מגיע לאנשים אחרים, אבל זה שלך.
כן.
כאילו, זה יצירה שלך.
אנשים בדרך כלל מתרגשים מכסף שנכנס להם לכיס, את יודעת. אבל, אפרופו אנחנו מדברים על ההייטק, אז הכסף נכנס אליך לכיס, כאילו, בתור ארגון רווחי. אבל הוא מדבר פה על כסף שנכנס בכלל, כאילו, זה אפילו לא אליו, זה...
לא, אבל זה כן משפיע, אני חושבת לשתף גם מהחוויה שלי, אני עכשיו באמת בתחילת המסע של הקמת עמותה, בתחום באמת של השקעות אימפקט, יזמות חברתית, כדי באמת לתת איזשהו גב תמיכה לפתח את התחום הזה בארץ, ואנחנו באמת בשלב שאנחנו מגייסים את הכסף למשכורות שלנו. כאילו זה המון דברים שבסופו של דבר הם חלק מהבייבי, מהיצירה הזאת שאתה מכיל. וזה גם מאוד מאוד מאתגר וקשה.
נכון, זה יודע שהשכר בעמותות הוא לא גבוה, וזה באמת עבודה שליחותית. אז אתה מדבר הרבה על מייקרוסופט וגוגל שתומכים בכם. איך בעצם חברות כאלה תומכות? אני בטוחה שהכסף הוא לא בהכרח נזיל. אני רוצה להאמין שכן, אבל מעניין אותי כאילו מה החלק שהן בעצם נותנות. כי אם הן מכירות בכם, זה כבר כאילו מטורף.
אז קודם כל, לצערנו הרב, ולצער כמעט כל העמותות שאני שמעתי עליהן, החברות הגדולות לא ססות לכתוב צ'קים, בלשון המעטה, אבל אנחנו שמחים שמצאנו אנשים בכירים בחברות הגדולות שבעצם מאמינים בחזון שלנו. רואים איך זה מתכתב גם עם העשייה שלהם, העשייה, או העשייה החברתית או העשייה העסקית. והכי חשוב שהם אנשים, באמת אנשים טובים שרוצים שיהיה פה טוב. וברגע שהתארנו את האנשים האלה, אז התמיכה יכולה להיות מתמיכה, קודם כל, כל התמיכה היא שוות ערך לכסף, כלומר, in-kind donations, זה פחות התרומות, לא צ'קים, אבל אם זה עזרה בהדרכות, העברת קורסים, הרצאות, ציוד, אירוח של אירועים במשרדים, כל הדברים שבעצם אנחנו, אם לא היה אותם מהחברות, היינו צריכים להוציא לזה הרבה מאוד כסף, אז זה דברים שדווקא יותר חברות הייטק יכולות ומרגישות בנוח להוציא.
אתה חושב שאנשים שבעצם מגיעים אליכם לארגון הזה, בסוף מצליחים להשתלב בשוק הזה אצלם, במקומות האלה? הם עושים את זה בכלל?
אז הבוגרים שלנו, זו שאלה טובה, הרבה מהבוגרים שלנו עדיין סטודנטים. יש כבר מילה סתם עם אחוזון מסוים מהבוגרים שלנו שכבר לא סטודנטים או שמחפשים עבודה.
יש משרות סטודנט.
יש משרות סטודנט. ויש לנו כבר בוגרים שהתחילו לעבוד בחברות גדולות. לא שאני יודע על גוגל ומייקרוסופט ספציפית, אבל כן בחברות אחרות, וזה מן הסתם כל שבוע כמעט שעובר, המספרים האלה גדלים. גם שאלה שפותחים מיזמים או שכאלה שמשתלבים בהייטק במשרות של מפתחים או משרות משלל הגוונים והצבעים, אבל גם לא רק בהייטק, גם בעוד תחומים. כי אנחנו בטקטופיס מביאים חצי מהאנשים עם רקע מסוים בהייטק, וחצי מהאנשים לא עם רקע בהייטק, אבל שכן מתעניינים ביזמות ורוצים נגיעה או טעימה מההייטק.
מה הסטנדרטים של אנשים בעצם שמגיעים? איך אתם בוחרים אותם? מה תהליך המיון?
אז טיפ עכשיו לכל המועמדים והמועמדות לסמינרים. אין לנו את המועמד או המועמדת האידיאליים. אנחנו לא מחפשים טייפ אחד, ואם אתה או את תפגעו בול בנקודה הזאת, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים, וזה לא הסטטוס. מה שכן, יש היא מה שאנחנו כן מחפשים בכל המעמדים של Tech to Peace, בכל המחזורים תמיד, זה אלמנט של מנהיגות ואוריינטציה, אפילו כלילה יזמית, עם אנשים שאנחנו יכולים לדעת על בסיס מה שהם עשו בעבר ועל בסיס מה שהם מתכננים לעשות בעתיד. שני הדברים האלה אנחנו בודקים באפליקיישן וגם ברעיון, מי שעובר או עוברת לרעיון אחרי זה, לפני הקבלה לסמינרים. אוריינטציה מנהיגותית או יזמית או גם וגם, כדי לדעת שהאנשים האלה הם אנשים שבאמת יהיה להם אימפקט בקהילות שלהם ואימפקט בפן העסקי מהטווח המיידי או הטווח של העשרות שנים קדימה.
איך בעצם אתם פונים נגיד לפלסטינאים? אני יכולה להבין אולי איך פונים, אני חושבת שזה בטח יותר קל לפנות לאוכלוסייה הישראלית בפריפריה, אבל נגיד פלסטינאים זה סיפור קצת יותר מורכב, לא להגיע אליהם.
הרבה יותר קשה, כי יש את המושג של תטביע בערבית ונורמליזציה בעברית לועזית, מה שנקרא, אנגלית. אז בעצם שם אי אפשר להגיד שהולכים לסמינר דיאלוג, לסמינר שפוגשים יהודים, הולכים לעבוד עם יהודים, זה לא הסטטוס. זה לא כמו בישראל שאנחנו הולכים לאוניברסיטה ומפיצים את הקול הקורא, או שממש מזכירויות ומחלקות של האוניברסיטאות אקטיבית מפיצות את האפליקיישן שלנו, שם הסיטואציה שונה לחלוטין. וזה עובד בעיקר על ידי פה לאוזן, שבעצם בוגרות ובוגרים שלנו, שהם השגרים הכי טובים של התוכנית, מביאים, פשוט מפיצים אצל החברים בוואטסאפ, באמת פיזית מפה לאוזן, כי שם זה הרגישות הרבה יותר גדולה. אז אין לנו את היכולת לבוא ולפרסם עכשיו בצורה, מה שנקרא, מעל השולחן. שם צריכים להיות מאוד מדודים ומאוד מדויקים, והבוגרים שלנו עושים את זה בצורה מצוינת, כי הם השגרירים הכי טובים של השינוי שאנחנו מקדמים.
אתה חושב שהם מצליחים באמת להשתלם בשוק העבודה אחר כך? יש נתונים לדבר הזה?
אז פלסטינים, מהגדה הסיטואציה מאוד מאוד קשה, הרבה שמסתובבים עם מקצועות סטם, כמו מקצועות טכנולוגיים הנדסיים, לא, אין להם עבודות כמעט בגדה. והאמת שאני עזרתי בתקופה האחרונה קצת לקדם כתבות בתקשורת בתחום של העסקת פלסטינים בהייטק בישראל, שזה חד משמעית win-win situation מטורף, גם לפלסטינים וגם לנו. כי כמו שאנחנו יודעים, יש באזור בין, יש כאלה שאומרים 13,000 משרות ל-15,000 משרות בתחום הפיתוח והנדסה, שבעצם לא, אין להם מענה בשוק הישראלי. ופלסטינים, יש שם חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, שגם אם הרמה באוניברסיטאות שם לא מספיק גבוהה במרבית המקומות, עם בוטקאמפ קצר, או באמת אנשים מאוד מוכשרים שיכולים בכיף לבוא ולתת מענה לדבר הזה, אז אנחנו עוזרים, מתחילים לאט לאט בטפטופים לעזור לבוגרים שלנו שרוצים להשתלב בשוק ההייטק הישראלי, מהגדה. אנחנו מפתחים עכשיו ממש בימים האלה שותפויות עם חברות סטארט-אפ וחברות קצת יותר גדולות, גם בינלאומיות וגם יותר מקומיות, אפשרויות של התמחות. זה תחום שאנחנו כן מתחילים קצת לקדם אותו, כי הסיטואציה באמת לא קלה.
יש גם עוד ארגונים, אני יודעת, שעוזרים באמת בהשמה של עובדים כמו צופן, ובאמת גם לאחרונה היו כל מיני הכרזות ופרסומים על זה שהמדינה גם תשים סכום כסף לא מבוטל על באמת השמה של עובדים ערבים בשוק ההייטק הישראלי, אבל זה כאילו מעבר לכסף ולמשאבים, זה באמת נראה לי גם קושי לוגיסטי תודעתי כזה.
זה לא רק ערבים אבל, כן. זה עוד קבוצות מוחלשות. אני ספציפית בהייטק, ואני מכירה המון אנשים שעובדים בהייטק, אני חושבת שהטענה העיקרית שלי כלפי זה שהם לא עושים מספיק בשביל להביא דייברסיטי. אני רואה המון קופי פייסט של אותם אנשים לצערי, שמגיעים מהמרכז, שמגיעים מרקע מסוים, מנקודות פתיחה מסוימות, ואני חושבת שזה עבודה להביא את האנשים האלה, וזה משהו שבעיניי חברות עדיין לא הסכימו להבין שצריך לעבוד בזה קצת, כי זה יתרום לטווח רחוק הרבה יותר. דייברסיטי בחברות זה משהו שהוא קריטי, זה השקפת עולם אחרת, זה הרקע התרבותי, הכל מאוד מאוד תורם לצוות, כל אחד מביא משהו אחר, וזה משהו שיש עליו מאות מחקרים שמוכחים שדייברסיטי זה משהו שהוא חשוב להתפתחות ולצמיחה של חברה ולהישגיות שלה בסופו של דבר.
אז האמת שאילה, אילה הייתה מנטורית אצלנו בסנת סטארט-אפים, אחד הסנת הסטארט-אפים האחרונים שעשינו בסמינרים, עם גוגל פור סטארט-אפס, שבעצם המשתתפים והמשתתפות של טק-טו-פיס התפצלו, ערבים ויהודים, נשים וגברים, לסטארט-אפים שונים, ועבדו על מיזמים, ואנחנו רואים את זה לא תמיד, אומנם היו מצבים שלא, אבל בדרך כלל, הקבוצות עם הכי מגוונות, הן גם בהחלט מצליחות להביא מוצרים יותר טובים, יותר מדויקים, לענות על צורך אמיתי קיים, בצורה שהיא יותר נכונה, וגם לעבוד אומנם זה רק 24 שעות של סטייל אקאטון, אבל אנחנו רואים שהצוותים האלה בדרך כלל, הן הצוותים שיותר מצליחים מהצוותים היותר, שהם יותר הומוגנים.
אז אגב, הצלחה של ארגון, אתה נראה לי באמת הגעת בעצמך למקום די מבוסס. עם מי אתה, מה אתה, אתה יודע מה אתה רוצה, גם מהחיים, גם מהעבודה, וציינת מקודם שאתה מנכ״ל יוצא, אז מה הדיבור שם? כאילו, לאן מתפתחים באמת מלהיות מייסד שותף של עמותה ומנכ״ל?
אז מבוסס ברמה התודעתית, אולי קצת מקצועית, אולי כן, אבל בפן הכלכלי, להיות מנכ״ל של עמותה זה, לא, צערי זה לא המצב, אבל למרות שאנחנו עוברים סיטואציה מעניינת, שעמותה באמת מעמותה מאוד דלת משאבים, וכל הזמן איך עושים, אנחנו עוברים למצב שאנחנו עמותה יותר גדלה ומתבססת, ובדרך להיות מבוססת אולי בעתיד. אז עכשיו אנחנו מביאים למשל מנכ״לית מקצועית, במקום שבחור שבגיל 24 ניסה להקים מיזם היום בן 29, ובעצם עם עוד שותפים מייסים ועוד צוות, ינהלו את העמותה. נביא מנכ״לית, מישהי בשנות ה-40 לחייה, שיודעת את העבודה, עשתה כבר דבר או שניים בחיים, יודעת באמת לנהל ולעשות סקיילינג לארגון.
תגיד שאהבתי שהיא מנכ״לית. תעכב על זה לשנייה.
חד משמעית. וזו הנקודה. בעצם לבוא ולשים להבין שעברנו פייז, ולהביא את הבן אדם שיהיה נכון לסיטואציה, גם אם זה במחיר אישי. אני ברמה האישית שנה הבאה כנראה אעשה לימודי MBA בארצות הברית.
וואו.
כן. והמטרה שלי זה גם להיכנס לתחום ההשקעות אימפקט, שהיא למכירה מצוין, וזה כבר בדרך.
מהמם.
כן, כי כאילו זה נשמע שכזה, אתה בשיא, רגע, אני ממנכ״ל, עמותה, חברה, אני כבר עשיתי, לאן עכשיו? כאילו, מה עכשיו עושים? כאילו, תמיד יש לאן, אבל זה מעניין לדעת מכאן, בגיל יחסית צעיר, להבין מה נקסט.
אני יכול להגיד לכם מה המטרה שלי בחיים, בחמש שנים הקרובות, אם אתן רוצות...
יאללה, רגע, אז תהי לשאול את זה. איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים?
אז אני רואה את עצמי בעוד חמש שנים, בעצם שני דברים. הדבר הראשון, אני כבר בתהליך של לאט לאט להיכנס לעולם של השקעות אימפקט, כמו השקעות שהיא מתרכזות או בחברות שעושות רווח עם טובה חברתית או טובה סביבתית, אפשר להגיד. בהתאם ל-Sustainable Development Goals של האום, וכבר התחלתי קצת להיות מעורב בקרן השקעות מהסיליקון וואלי, ולעזור להם מדי פעם. אז עוד חמש שנים אני החלט רואה את עצמי או שותף בקרן, פרטנר, או לצורך העניין מקים קרן משלים עם עוד אנשים, ומקדם את העולם של השקעות אימפקט. והדבר השני זה, המטרה של טק טו פיס בחמש שנים הקרובות, זה שיהיו לפחות 1,500 ישראלים ופלסטינים, שחלק מהקהילת בוגרים שמקימים מיזמים ביחד, יוצרים קשרים אנושיים, ועסקיים ביחד, ובעצם הופכים את הטיפינג פוינט ממצב שהיא קצת לכוון את המצב שלנו באזור הדמוגרפי שלנו למקום קצת יותר טוב, גם הפן העסקי וגם הפן האנושי. אז עוד חמש שנים 1,500 בוגרים שבעצם משתפים פעולה ויוצרים סטארט-אפים ומיזמים משותפים ודברים חברתיים, זה דבר אחד, לוודא שזה קורה עם... אמנם לא בתור מנכ״ל משותף, ולא בתור מישהו שכל הזמן עם הידיים הנהגה, והדבר השני זה השקעות אימפקט.
תשמע, מטורף. אני חייבת להגיד שכשלמדתי מדעי המדינה, יש איזה משפט שנורא נתקע לי בראש, שכל הזמן אמרו שיציבות כלכלית גורמת ליציבות פוליטית. אז אני גם באמת מאמינה שככל שאנשים האלה יתפתחו יותר גם תעסוקתית, ויהיו מבוססים יותר טוב, אני באמת מאמינה שכאילו גם פוליטית תהיה אפילו איזושהי רגיעה, כי זה באמת דברים שמתחברים אחד לשני.
מההבנה שלי שהתפתחה, גם אני חשבתי בהתחלה ש... ואני עדיין חושב שלפן הכלכלי הוא פן קריטי, כי זה תורם מאוד ליציבות, זה תורם לזה שיש לאנשים מה להפסיד, והסיכוי לקיצוניות יורד.
נכון.
וזה גם מבסס ומסדר לאנשים את החיים במובן של לחיות חיים נורמטיביים. הדבר השני זה, זה הבנה וכבוד. כלומר, ברגע שאוכלוסיות ירגישו שהן מבינות את האחר ורואות באחר ומכבדות את האחר וגם זוכות לכבוד מהאחר, הסיכוי שאנשים יהיה להם את הרצון לשבור את הכלים, הוא עדיין קיים. תמיד הוא קיים, אבל
הוא קטן. הוא קטן משמעותית, כי הוא גם נשאל על איזשהו מחנה משותף. כי עוד פעם, כמו שאמרת מקודם, אם אנחנו עובדים ביחד, וזה באמת רוב היום שלנו, כמו שאת אמרת, אז כן, אז הדעות הפוליטיות וזה, הן הולכות והן קצת זזות הצידה. הן קיימות, הן שם. אבל יש משהו גדול יותר שאנחנו מתכנסים אליו במהלך היום, ולכן יש לנו אינסנטיב יותר גדול לשים את זה בצד. רציתי לשאול אותך, מה אתה חושב שהסקילס הכי טובים שיש לך היום מכל התהליך הזה?
וואו, זו שאלה מצוינת, כי אני מרגיש שלמדתי כל כך הרבה, ומצד שני אני לא יודע כמעט כלום. אז זו שאלה מצוינת.
נשמע כמו איזה משהו סוקרטס היה אומר.
זה התחושה שאני קם איתה המון פעמים בבוקר, והולך לישון איתה המון פעמים, התחושה שאני צברתי המון, וגם אני מרגיש שאני לא יודע כלום. ואם אני חייב לזקק את זה לדברים מסוימים, אני למדתי איך לרתום אנשים למען קידום מטרה משותפת. אני למדתי איך זה בעצם, מה הדברים שצריך שיקרו כדי לנהל ארגון, לא בטוח שלנהל ארגון בצורה טובה, אבל מה בעצם המרכיבים שצריך בניהול של ארגון, איך ליצור מסר שיווקי, איך בעצם לקדם אינטרסים משותפים כדי לקדם את המטרות של העמותה שבשבילם אני באמת כל יום, כל בוקר קם. יש המון דברים שלמדתי. וכשאנחנו עובדים עם אוכלוסיות שונות, אני לומד המון על האוכלוסייה הערבית-פלסטינית, אני לומד המון גם עלינו כיהודים ישראלים. מה המפגש?
אגב, יש באמת קשת פוליטית רחבה מצד הישראלים
שמגיע? יש לנו טק-טו-פיס יחסית מאוד מגוון. כלומר, יש סמינרים שיש יותר גיוון, יש סמינרים שיש פחות גיוון, אבל תמיד, כמעט בכל מחזור, יש לנו נציגות של ימנים, שמאלנים, מרכז, דתיים, חילונים.
יופי, זה כן, טוב לשמוע.
פריפריה, כן. מרכז. כן, לגמרי, וגם בצד הפלסטיני, שיש את החברה יותר מבוססים מרמאללה, ויש את החברה שיותר ממקומות קשים במחנות פליטים. בעצם זה סוג של קור היתוך השבועיים האלה.
וואו, תקשיב, נשמע מדהים. באמת, כל מה שאתם עושים... אז עד עכשיו לא ממש יצא לנו לגעת ולדבר על המגזר השלישי בהרחבה. להקים מיזם חברתי זה בעצם כמו להקים סטארט-אפ קטן, ובאופן הכי קלישאתי שיש, המטרה היא באמת לחולל שינוי ולעשות טוב בעולם. אין ספק שמדובר באתגר לא קטן, אבל מי כמונו יודעים שאתגרים זה חלק מהעניין, אבל כשזה בוער בנו, שום דבר לא יעצור אותנו. אז לסיכום, הרבה מאיתנו קמים בבוקר ומחפשים משמעות בעשייה שלנו, אבל כמה מאיתנו באמת קמים ועושים את זה? תומר, תודה רבה שהיית איתנו. היה מרתק. היה תענוג לארח אותך. ולכו תעשו טוב, אנשים.
תודה רבה
לך, הילה.
תודה רבה לך,
אור. לאינפוטים שלך.
תודה רבה למאזינים ומאזינות שלנו.
נתראה בפרק הבא.